ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש חבקוק שבספר תעשר. ואנחנו בעיצומו של פרק ב'. פסוק י' ב'. הוי. הוי זאת קריאה. קריאה שיש לה כמה משמעויות. אחת מהמשמעויות זה קריאת לעג. או תוכחה. הוי בונה עיר בדמים. זה מזכיר נבואה דומה בספר ישעיהו. יש נבואות ההוי. נכון? יש בספר ישעיהו פרק שלם נבואות ההוי. ויש שם גם דברים דומים. הסגנונות הספרותיים בין הנביאים גם כן מושפעים זמז, כלומר זה מזה. הוי בונה עיר בדמים וכונן קריה בעבלה. נגד מי זה נאמר? מה? נגד המלך? נגד מלך בבל, נכון. בבל. הוי בונה עיר בדמים וכונן קריה. לכן, בבל עתידה אף היא ליפול. זה המהר"ל אומר, למה יש ארבע מלכויות? יש ארבע מלכויות כי כל מלכות זה צד. דבר מאוד מעניין שאנחנו רואים במהלך ההיסטוריה, שמדי פעם קמה אימפריה. מה זאת אומרת אימפריה? איזה ניסיון לשלוט על כל העולם, וזה אף פעם לא מצליח. לפעמים זה כמעט מצליח, אבל אין אפשרות לשום אימפריה לשלוט על הכל. למה? בגלל, מה? מה אתה אומר? כי מה? כי השם שולט עליו. בריא שאתה אומר את זה, אתה מבטל את כל ההיסטוריה האנושית. לכן נגיד, השם שולט על הכל, איננו פותר שום דבר. כי אני רוצה להבין איך זה עובד. למשל, אני שואל, איך תפוח נופל? תגיד, השם יפיל אותו. כן? אבל אני רוצה להבין איך זה נופל. אז שזה, יש חוק הגרביטציה, צריך לחקור את זה. אז מהו המנגנון שגורם שהאימפריות לא מצליחות לשלוט על הכל? בסדר? כי יש גם דברים שהם לא השם, לא השם עושה. כן. מה? אז אני רוצה להסביר. מה?
אולי הכל זה בזמנה מהנקרא הכל.
תודה רבה. מה זה מכן הכל? לא נכון. יש ממלכות שהוא לא הצליח לכבוש אותן. ועובדה שהוא נכבש. מישהו כבש אותו. אז מי שכבש אותו, אז הוא לא נכבש על ידו. צריכה להיות איזושהי סיבה. מה? מורדים מתוך הממלכה? כן. כן, זה גם יכול לקרות, אבל לא מצאנו. לא מצאנו היסטורית שמישהו הצליח לכבוש את הכל ממש. היו אימפריות אדירות. אבל אף פעם לא הייתה אימפריה ששלטה על הכל, למרות הרבה ניסיונות שנעשו. ולפעמים היה גם מקום לומר שאולי זה אפילו האינטרס של כל העמים, שיש שלטון אחד על הכל. ככה זה יפסיק את המלחמות. אם יש מלך לכל, אז אין מלחמות. אבל המהר"ל מסביר, בגלל שכל אימפריה זה צד. מה זה צד? זה אופן מסוים של הזהות האנושית. ולכן, בהגדרה, זה לא יכול לכלול הכל. מובן? זה התפקוד, זה האופן שבו זה עובד. אז זה מה שגם קורה לגבי בבל. בבל טיפול, כי היא רק בבל. היא לא פרס. בסדר? איזה צד בבל ממלאת? זה לא כל כך משנה, יש על זה ספר של המהר"ל שנקרא נר מצווה, שבו הוא דן באריכות מה התפקיד של בבל בהיסטוריה. בסדר? אנחנו יודעים תוך תולדות העמים שיש לבבל תפקיד חשוב. הרבה דברים חשובים באו לבבל. אפילו כשאלכסנדר מוקדון כבש את בבל, מידי הפרסים, הוא שלח לאריסטו, שנשאר ביוון, הוא שלח לו חישובים של ליקויי חמה שנרשמו במשך 900 שנה. 900 שנה של ליקויי חמה. שליקויי לבנה, שליקויי לבנה. זה דבר חשוב ביותר. כן, יש פה נתון אסטרונומי שהגיע אלינו מבבל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פסוק י' ג'. מי שהיה בתחילת השיעור יודע. חבקוק, זה אתה יכול לדעת משבוע שעבר, פרק ב', ועכשיו אנחנו התקדמנו עד פסוק י' ג'. חבקוק, ב', י' ג'. למרות שבתחילת השיעור היינו בפסוק י' ב', אבל דברים השתנו מאז. ועוד השתנו. זה הכל מהשם. מה? כן, יכול להיות. הלו, הנה, מת השם צבאות. והגיעו עמים בדי אש ולאומים בדי ריק יעפו. כלומר, יש הנהגה אלוהית שגורמת, אבל הסברנו גם מהתפקוד, שעמים לא יכולים לשלוט על הכל. מת השם צבאות. אחת המשמעויות של המילה צבאות זה משון ריבוי. צבעי צבאות, הרבה צדדים. ויגיעו עמים, מה זה יגיעו? מה? יתעייפו. כן, יגיעה. יגיעו עמים. כן, ירעו. נכון, יש פה, אין דגש בגימל. אם זה היה עם דגש בגימל, זה היה מלשון? לא, לנגוע. לנגוע. אבל אם זה בלי דגש בגימל, זה מלשון יגיעה. למען לא ניגע לריק, זה בלי דרש. לכן הספרדים אומרים, למען לא נירע לריק. מלשון יגיעה. כן? והגיעו עמים בדי אש. מה זה די אש? מה זה בדי אש? אש זה מה זה? זה אש, נכון? מה זה? בדי, על ידי האש. או די אש. די, זה מלשון די. יש הרבה אש, יש מספיק אש, די אש יש, כדי להפיל את העמים. ולאומים בדי ריק, מה? כן, בבל, בבל, שרפה, שרפו. ולאומים בדי ריק יעפו. למה? כי מה יקרה בסוף? כי תמלא הארץ. לדעת את כבוד השם, כמים יחסו על ים. מזכיר לכם פסוק? בישעיהו, נכון? לא יריעו ולא ישחיתו בכל אהר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז זהו, כמעט אותו פסוק בספר חבקוק. כמים יחסו על ים. עולה פה שאלה, ממה עשוי הים? ממים. אז איך מים מכסים על ים? נכון. לכן ים, בניגוד למה שרגילים לחשוב, ים זה לא המים. ים זה הקרקעית. המים מכסים על ים. ים זה הקרקעית. כמו הים אשר עשה שלמה. מה זה הים שעשה שלמה? זה הכלי הגדול, שזה שהיה על שברים. נכון? אז כמים לים מכסים. מה הכוונה שהמים מכסים על הים? הקרקעית יש לה עליות וירידות. נכון? יש... הקרקעית היא לא חלקה. נכון? יש עליות וירידות. זאת אומרת שאם אתה מסתכל על הקרקעית, אתה רואה אפילו גרגירי חול. לכל גרגיר יש הייחודיות שלו. מה עושים הים? מה המים? מכסה, הכל יחיד. כלומר, יש התאמה בין הכלל לבין הפרט. יש כמים מכסים על ים. הכלל כולל את הפרט. לא. ויגלו אפיקי ים. מוסדות מטבל, לא זוכר, אבל בקיצור גם כן, הלכו ביבשה, בתוך הים. אז ים זה לא איפה שיש מים, ים זה איפה שהיה מים, או שיכול להיות מים. ים זה כלי, בסדר? מה הבא יש לך? למשל, הים שעשה שלמה. כשהוא עשה אותו, זה עוד ריק ממים, קראו לזה הים. טוב, זה משהו אחר, ייבשו. כן, כן, אבל זה לא, זה בעברית מודרנית. טוב, הוי, יש עוד משהו? טוב, עכשיו יש פה... מה? תגיד, אל תפחד.
האם מחשבה שזה קשור ליום השני, שהשם כאילו יפריד בגלל, עכשיו פה זה כאילו מגיע לאיחוד?
יכול להיות. הרי זה שהשם יפריד בין מים למים, זה ראשית המחלוקת. יבוא יום שלא יהיה מחלוקת. אפשר להגיד את זה. כן? אולי זה רמוז גם פה. אמרתי אולי. אם זה ודאי, הייתי אומר ודאי. טוב. פסוק תתוו. הוי! מה זה הוי? תוכחה, קריאה, לעג. משקרהו. מה זה משקרהו? אתה עושה מסיבה, ואתה נותן לו לשתות. אתה נותן לו לשתות, מה קורה? הוא מאבד את החושים. כבר לא יודע מה שהוא עושה, אתה שולט בו. כן, זה מה ש... זה רמז כנראה למשתה של בלשצר. הרי זה בושה וחרפה מה שקרה לו. באמצע המשתה באים הפרסים כובשים לו את העיר. איזה אוי לו אותה בושה. הוי! אז הוא רוצה לבייש את חברו. בסוף אותו מביישי. מה שקרה אהו? מספח חמתך ואף שקר. מה זה חמתך? זה, לא, חמת זה יין. חמת תנינים יינם. זה כמו מספח, זה כאילו מאביס, כמו מספו. לא, יש מספו. אז מספו זה מסתיים באלף, נכון? אבל זה גם א' וח' מתחלפים. אז מספח הכוונה מאביס. לא, הפוך. זה מה שהוא רצה להגיד. אמרתי, הוא אמר שזה להוסיף. וזה בדיוק הפוך מה שאני אמרתי. מה אני אמרתי? להאביס, אמרתי. שמעת את המילה הזאת או לא? אהו.
להאביס, אבל זה גם
שם. מלשון? כן, אבל זה לא שאתה מספח אותו, אתה נותן לו. נכון? אתה מוסיף עליו, כן. מספח חמתך ואף שקר. מה זה שקר? אתה רואה מה שקורה כשלא קוראים בספר? איך כתוב שם? איזה פסוק אנחנו בכלל? תדבר, נו, מה כתוב? ואף? עם כף. אז מה זה שקר עם כף? שכרות, נכון. אתה רואה, היית מסתכל בספר, לא היית שואל, לא היית נטועה. למען הביט על מעוריהם. כלומר, במקצב של שכרות, אנשים גם נחשפים. אז אפשר, אז האדם משקה את רעהו כדי שיוכל להביט על מעוריו. זה שוב של שחיתות כזאת. סבעת קלון מכבוד. עכשיו אתה, מלך בבל, בלשצר, אתה תסבע קלון יותר מכבוד. רצית כבוד, עכשיו קצת שותה קלון. שתה, גם אתה, והערל. כלומר, תגדל אורלה, הערל, שיהיה לך אורלה. סתם, האורלה היא הנחשב לדבר בזוי אצל העמים השמים. תיסוב, יכול להיות שחילוף אותיות רעל גם. יש כוס את הרעילה. כן, לכן יש איזה הקשר. תיסוב עליך כוס ימין השם. כן? גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. נאמר בסוף. מה? בסוף איכה. נכון? מה, פה אף אחד לא קורא את איכה בתשעה באב? נכון? כן. כן. זה על בת אדום שם, נכון? יושבת בארץ עוץ. גם עלייך תעבור כוס. תשקרי ותתערי, סיסי ושמחי בת אדום. אז גם כן, תיסוב עליך כוס ימין השם. זה דימוי שחוזר הרבה, גם אצל ירמיהו. ירמיהו יש לו נבואת הכוס. הוא משקה עמים אחד אחרי השני. הכוס עוברת מעם לעם. כולם צריכים לשתות ולקבל את עונשם. וכיקלון על כבודיך. מה זה כיקלון? מה זה? קלון. אז תגיד קלון, מה? הרבה קלון, כיקלון, זה כאילו, הכפלת האות באה להגיד שזה הרבה. יש עוד משמעות. מה זה כי? נכון, מקים, נכון? אדם במשתה שותה הרבה יין, הוא מקי בסוף. אז זה כי קלון על כבודיך. זה איזוי, כלומר, יחס עליו. כי חמס לבנון יחסקה, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל ישבבה. כן, כל זה מגיע לבבל, למה? כי חמס לבנון יחסקה. מה זה חמס? שוד. אז מה זה חמס לבנון? שהוא שדד את הלבנון. איך הוא שדד את הלבנון? ידוע, היו הולכים, כל העמים שקשו את הלבנון, בימי קדם, אחד אחרי השני, היו קורטים ארזים. הארזים של הלבנון נחשבו לדבר יקר. עכשיו, לכרות ארז, זה הולך מהר. שארז יגדל, זה לא הולך מהר. לכן בימינו כמעט ואין ארזים בלבנון. יש רק כמה שמורות ושומרים עליהם מכל משמר. נכון? זה כמעט ולא קיים. אז כי באמת אחד אחרי השני. אגב, גם שלמה המלך קיבל את ארזים מהלבנון, אבל זה בסדר. כן, כי חמס לבנון יחסקה. כלומר, אתה כבשת את הלבנון, חמסת את הלבנון, תראה מה מגיע לך. יש לכם ספרים שם? למה אין לכם ספרים? יש לכם ספרים? יש לכם, בסדר, בסדר, אוקיי, בסדר. כן? ושוד, בוודאי שלמה לא חמאס. ושוד בהמות יחיתן. כן? כלומר, השוד של הבהמות של, כלומר, אתה שדדת על ידי בהמות. יחיתן. כן? ישבור אותם, ישון חיטת. למה כל זה? מדמי אדם. אתה לקחת, הרגת אנשים, וחמס ארץ, קריה וכל יושביה. אתה חמסת ערים שלמות, עמים שלמים. אז ברור שמגיע לו בסוף עונש. עכשיו, מה? כן. מה זאת אומרת? לא. השוד, שוד של הבהמות, ישבור אותו, יחיתן. את בבל. כן, זה עונשו. שהוא ישבר. שבר זה עונש. בגלל השוד בהמות.
לא,
לא כתוב איך. אבל למה זה קורה? מדמי אדם וחמס ארץ. זה נקמה של דמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושבה. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, אתם זוכרים שהייתה טענה לחבקוק, שיש חילול השם, שכאשר הבבלים כובשים, הם אחר כך מודים לאלוהיהם. אז זה, מה? לחרמו, למחמרתו. כן, זאת אומרת שיש בזה ביזיון כלפי שמיה, חס ושלום. אז על זה עונה לו השם לחבקוק, מה הוא ילפסל? בכל מקרה זה לא יעזור. עד רבה. זה שהוא מודה בסוף לאלילו, זה רק יגרום לו לביזיון יותר גדול, כי יתברר מה הועיל פסל. כי פסלו יוצרו, מסכה ומורה שקר, כי בטח יוצר יצרו עליו, לעשות אלילים מלמים. מובן? מה? מה לא מובן? הוא אומר, מה הועיל פסל? הפסל, מה התועלת שלו? של עובד עבודה זרה, הוא עושה פסלים, נכון? הוא מנצח במלחמה, מודה לפסלו. אז הוא אומר, בסוף יראו שזה לא הועיל כלום, כי בבל תיכבש. ואז יתברר שהפסל לא הועיל כלום. אה? כן, לא יועיל. לא, כן, מה הועיל פסל? כי פסלו יוצרו. הרי מי עשה את הפסל? מי שעובד אותו. מסכה הוא מורה שקר. אל מה זה מסכה? מה זה מסכה? לא, זה בעברית מודרנית. מסכה בעברית מודרנית זה משהו שמכסים בו את הפנים. אבל מסכה בתנ"ך בדרך כלל זה הכוונה דבר הניתח. זה פסל מתכתי. כן. כמו שון נסך. נסך דבר ששופכים, נכון? אז כשהיו מייצרים את הפסלים ממתכת, הייתה המתכת הרותחת נשפכת. לכן נקרא מסכה. בסדר? למשל, עגל מסכה, עגל הזהב. איזה מסכה זה שם? גם כן, זה זהב שהתיחו אותו.
זה עבודה זהב. ידעו את ההגיון הזה שאין טעם לעבוד למשהו שהם יצרו?
זו שאלה גדולה. למה הם עשו את זה? אתה יודע, יש ב... אני חוזר על השאלה, כי התלוננו לפעמים שאנשים שואלים שאלה בכיתה, ושומעים אחר כך את ההקלטה, לא שומעים אותך. אז השאלה החכמה שנשאלה, וכי עובדי עבודה זרה לא ידעו את הדבר הזה, הלוגי הפשוט, שהם מייצרים את האלילים שלהם? נכון? יש בספר הוודה, בריג וודה, זה הכרך הקדום יותר, זה הרביעי מתוך הוודות. מה? וודות? וודות זה הספרים העתיקים ביותר של ההודים. זה מאות אלפי חרוזים. עכשיו, יש חלקים עתיקים, יש חלקים מאוחרים. החלק היותר עתיק, לפי השערת המחקרים, זה הריג וודה. הריג וודה נכתב בערך בזמנו של אברהם אבינו. ושם האמונה היא די טהורה שמה, זה עוד לא אלילי לגמרי. ושם יש משפט מדהים. בני אדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. זה משפט מעניין, נכון? בני אדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. כן, מה? כלומר, שכביכול יש איזה מין מאגר של הערה מיסטית אינסופית. וכדי למשוך משם כוח, מתחילים עם קורבנות, וזה מייצר אל. אז זה ברור שהפעולה הטכנית למטה החומרית של יצירת הפסל או עשיית הקורבן זה משהו חומרי. אבל הם מאמינים שעל ידי זה יש המשכה של הערה מלמעלה. בסדר? כדי לצורך כוח שעוד לא קיים. מה זה? חלייס, חלייס, מה? נכון. נכון. זה מעניין, התפיסה הזאת. אלא מה? שעם הזמן זה ירד מהמדרגה הזאת למדרגת אלילות מטופשת. לרוב העובדים, הפסל הפך להיות הסמל שאליו שמייחסים לו את הכוח. כן, כן, זה נשכח, זה נשתכח. רואים את זה גם למשל בטרגדיות היווניות. כן, שמישהו מבקש, אני יודע, את ההגנה של איזה אל או אלה, אז הולך ותופס את פסלו. כן, מתוך אמונה ששם ידבר עמו וכו'. למשל, במיתולוגיות העתיקות היו מציירים את האלים בדמות רוכבים על קרובים. כן? כלומר, היו לוקחים איזושהי חיה, אריה או סוס, מוסיפים לו כנפיים, ועל גבי הרכב הזה רוכב האליל. נכון? ככה הם חשבו. למשל, יש פסוק בתהילים, וירכב על קירוב, ויעוף, וידע על כנפי רוח. כן, כן, נכון, 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 נכון. צודק, עכשיו אני רוצה להסביר. אצלנו יש קרובים, נכון? במקדש, ראיתם? לא הייתם במקדש, נכון? נכון למקדש, מה? אבל במקדש לא היית. אז אני רוצה לספר לך, גם אני לא הייתי, אבל אני יודע, ככה סיפרו לי, ששם היה ארון, ועל גבי הארון היו קרובים. ועל גבי הקרובים מה היה? כלום. מה זה אומר? שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. זאת אומרת, זה בדיוק, העניין של הקרובים הוא בדרך כלל שלילת ההגשמה. בסדר? עולה השאלה, אז למה שניים ולא אחד? אומר הרמב״ם, אם היה אחד, היו חושבים שהוא האלוה. ברגע שיש שניים, אף אחד לא האלוה. אז צריך לחפש אותו מעל, מעל כנפי הקרובים, לא רואים כלום. בסדר? אגב, מעניין שהרומאים היו טוענים שהיהודים הם אתאיסטים. כי במקדש שלהם אין כלום. כן. מה שכתוב בוודה? אני מסביר את ההיגיון שלהם, איך הם חשבו. כן? לא אמרתי שאין בזה אמת, אבל זה לא כזה מעניין אם זה אמת או לא. כן, זה גילו, זה גם הרב יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, זה היה שבימי קדם אנשים ניסו להמשיך כוחות מלמעלה. הוא אומר, לפעמים יצא להם, לפעמים לא. כן, היו עושים הקרבה, היו עושים קורבן אדם, כל מיני.
ואז אם באמת היה מתרחש משהו?
לפעמים זה עבד. זה כמו אדם, אומר, הרב יהודה הלוי, זה כמו ארון תרופות. זה אומר הרב יהודה הלוי, זה כמו ארון תרופות. שמישהו השתלט על הארון תרופות, מתחיל לקחת דברים, מחלק לחולים. לפעמים זה עובד, לפעמים זה הורג. בסדר? תלוי מי, היו כאלה, היו כאלה. היו כאלה שפרשו את זה כך. יש כאלה שאמרו שיש ראש של חמור שם. כן, יש כל מיני אגדות שהתהלכו. אמרו שיש שם איזה יווני שמאביסים אותו כדי להקריב אותו. יש הכל, אתה יודע. כן. טוב. מה הועיל פסל? אז שאלתך היא שאלה טובה, אבל לא שהיה מחוסר היגיון בהתחלה לפחות. אבל הנביא מאוד נוח לו לראות את, את חיציו כלפי, כלפי הפסילות. מה הועיל פסל כי פסלו יוצרו? מסכה, הוא מורה שקר. כן, כאילו הוא המורה והוא משקר. כי בטח יוצר יצרו עליו. מה זה יצרו? הכוונה יצירתו, מה שהוא יצר. לעשות אלילים אילמים. כן, זה כמו שב... ספר תהילים, פלהם ולא ידברו. הוי, אומר לעץ הקיצה. אורי, לאבן דומם. הוא יורה. הנה הוא תפוס זהב וכסף. וכל רוח אין בקרבו. איך הרב קוק הבין את הפסוק הזה? מובא בספר למהלך האידאות, נכון? לא, מה? נכון. אבל זה מה שחבקוק אומר. זה מאוד יפה מה שאתם אומרים, אבל זה לא איך שהרב קוק הבין את זה. בסדר? בספר אורות יש מאמר הנקרא למהלך העידות בישראל. מה? בחלק א'. לא. זה פסקה... רגע, אתה צודק, זה בסוף א', זה בסוף פרק א' של המאמר, יפה, יפה. מה? אפשר. לא שאני רוצה ספר, ספר יועיל. כן. אז הרי מדבר על מערכת היחסים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית אצל העמים. אז הוא אומר... זה בעמוד, מה? כמעט קוף ב', קוף ב' זה איפה שמתחיל הפרק, אבל אני מגיע לקוף ג' קוף ד', יפה. אומר הרב שיש לפעמים מצבים שהמדינה מתרחקת ממקורה, או נגיד ככה, האידאה הלאומית מתנתקת מן האידאה האלוהית. מה? בכל הלאומי. זה קורה אצל כולם. ואז אומר הרב, המצב הוא, האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט, ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, צבא מרומה כשלו. מה זה צבא מרומה? הכוחות האלוהיים שמחיים את אותה חברה, הכוחות האלה נופלים. כמו שכתוב, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע מאלוהיה תחילה. ואז הוא מביא, וכיסא ממלכתת יתנודד, נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה. וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. כלומר, זה מתחיל קודם כל מפעולה של ריקון הכוח האלוהי של אותה אומה, ואחר כך האומה נופלת. מה שנקרא שהוא נפרע מאלוהיה תחילה. החברה הלאומית כשבאה במשעול צער זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. כלומר, החברה שאיבדה את האידיאל שלה, היא חברה מלאה מכאובים. ואז יש כל מיני עצות. מה עושים כדי להמשיך לתת חיים? אז יש פנייה אל הנאות החיים היותר נמוכות ושפלות, מתוך תקווה שזה ייתן משמעות לחיים. המשתאות של בלשצר למשל. אבל אומר הרב, זה לא יעזור. למה? בעמוד קופדלת הוא אומר, לשב, מאומה לא תיסנה בעמלן, המוות השחור, הדומם והקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובעים. הוי, אומר לעץ הקיצה, הנה זה הפסוק שלנו, אורי לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. מה זה אומר? זה אומר שהרב מבין את הפסוק הזה, כי מתייחס לא למצב קבוע של העולם האלילי, אלא למצב מסוים של הידרדרות החברה. וכאשר החברה מדורדרת, אז היא כבר כמו עץ או אבן, שאי אפשר שהם יחזרו לתחייה. בסדר? בקשקוש, קשקושים. נכון. אז כן. יש לדעת, יש כל מיני טענות נגד עבודה זרה. יש. אצל דניאל. דניאל אומר לנבוכדנצר על הפסל שהוא עשה, על האנדרטה. שהוא אמר לו, אתה עזבת את אלוהי השמיים בשביל לעבוד לדבר הזה. אבל זה מעניין, מתי זה קורה? כשדניאל נמצא בבית נבוכדנצר. זאת אומרת, כל זמן שהגויים הם רחוקים מאיתנו, יש טולרנטיות, לא אכפת לנו, יעשו מה שהם רוצים. ברגע שאנחנו מתקרבים אליהם, אז אנחנו גם משפיעים על האג'נדה שלהם. והשם בהיכל קודשו. הס מפניו כל הארץ. זאת אומרת, מה זה והשם? לעומת זה, השם בהיכל קודשו. מה זה היכל קודשו? מה זה היכל קודשו של השם? אפשר לומר שזה בית המקדש. אפשר להגיד שזה השמיים. איפה השם שוכן? שוכן למרומים. היכל קודשו. אז לפעמים היכל קודשו זה השמיים, לפעמים ההיכל זה בית המקדש. כן, זה מה שאמר שלמה, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמי. מה נקרא זבול? זבול זה השמיים. בית של שמיים. כן, מה אתה אומר?
יש פה אבל איזשהו עניין ספרותי כזה,
השם בהיכל קודשו. כן, זה ניגוד, זה ניגודיות. לעומת עץ ואבן, והשם, זה מה שאמרתי, זה הוו של ו' השם. כן, זה יכול להיות גם לכיוון בית מקדש. זה יכול להיות גם מקדש של מעלה. הס מפניו כל הארץ. מה פירוש המילה הס? בדרך כלל מסבירים הס משון שתיקה. אבל זה יכול להיות גם במשמעות של לאסוף. מה? לאסוף, לכנס. למשל, ויהס כלב את העם אל משה. מה זה ויהס כלב? אז מה? זה הפירוש הרגיל. אפשר להגיע להסביר, ויהס מלשון להתאסף. כן? כולם ביחד. הס מפניו כל הארץ. שמה ש? זה לא אני הסברתי ככה, זה חזל אמרו, שבא השם זה הוא ובית דינו. בסדר? לא, ודאי שבא השם זה הוא ובית דינו. רק אני אמרתי שבהקשר הספרותי, אז זה כמו שנאור אמר, שזה לעומת מה שנאמר בסוג הקודם, אז בא השם כאילו, כלומר, ואני תפילתי. כן? לעומת אלה שלא באים להתפלל, אני בא להתפלל. כן? זה משהו של הוו הזאת. פרק ג' בפרק א', חבקוק התלונן. בפרק ב', השם גילה לו את סוד ההיסטוריה. פרק ג', הסקת מסקנות. שבבל טיפול. ושכל העולם ימלא דעת אלוהים. יש עצם. לא, לא רק זה. שההיסטוריה מכוונת לזה שבסוף כולם ידעו את השם. והשם בהיכל קודשו, אס מפניו כל הארץ. כלומר, יש תוכנית, לא סתם שיבת ציון, ובכלל שכל העולם כולו ידע את השם. נכון? כל הארץ שם, שם זה לא רק היהודים. זה כל העולם. פרק ג' הוא הסקת המסקנות ממה שהיה עד עכשיו. של חבקוק. לכן כתוב תפילה לחבקוק. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. מה זה שגיונות? מה זה? כן, זה גם לא ברור. מהי התפילה? התפילה זה מה שהוא הולך להגיד. כן? הוא הולך להגיד תפילה כהסקת מסקנות ממה שהיה. כן, עכשיו, מה זה שגיונות? לא. יפה. מאיפה אתה לוקח את זה? נכון, ואיפה הפירוש לקח את זה? בתהילים זין, מה כתוב בתהילים זין? מה זה? לא, לא כתוב לנצח. לא להמציא, בבקשה. למה להמציא? לי אין תנך ביד, לך יש, ואתה עוד עושה כאילו, שאתה מנחש. תהילים זין, נו. תפילה זה נבואה בימי הנביאים. שיגיון, זאת מנוקד לפניך, שיגיון לדוד אשר שר לשם על דברי כוש בן ימיני, נכון? אז מה זה שיגיון? זה סגנון ספרותי מסוים, נכון? שכנראה היה מלווה בכלי נגינה מסוים, כי הרי פה כתוב על שיגיונות, אז כנראה שיש לו תזמורת שלמה לחבקוק. כלומר, הוא כתב את זה כדי שזה ילווה בסוג מסוים של מוזיקה. מהו אותו סוג מוזיקה? קשה לנו לדעת מסיבה פשוטה. יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים. כיוון שאין לנו היום אותם כלי נגינה וכל המחברות המוזיקליות שהיו להם. אין לנו. אבל דבר אחד ברור, המילה שיגיון, מאיפה זה יכול לבוא? מה? משוגעים? שוגג, משון שוגג. כן? שיגעון, אבל לא כתוב על שיגעונות, כתוב שיגיונות, אז זה לא שיגעון. אבל שגגה יכול להיות, איזה פועל יש? יש לכם פועל שגג, נכון? או מה עוד, איזה עוד פועל יכול להיות? עונג, כתוב על עונגות? לא, אני שואל, איזה עוד שורש יכול להיות שקרוב למילה שיגיון? שגה, יפה, שגה. באהבתה, תשגה תמיד. מה זה תשגה? תהרהר, תהרהר, כן? אבל זה עירור של אדם קצת מבולבל, כן? כמו אדם מאוהב. אומר הרמב״ם, האדם ששוגה באהבה, כן? שזה ככה הוא אוהב את השם. אוהב השם הוא כמו אישה, אדם ששוגה באהבת אישה. אז גם פה, אז השיגיון, קרוב למילה שגגה, גם בשגגה אני מבולבל קצת. יכול להיות שהכוונה לאיזה מין, איזה מין מנגינה, שבאה כמין הרהור, שיגיון. ברור? כן, עכשיו, אם תסתכלו בפרק ח' בספר תהילים, מה הכותרת של הפרק אחרי זה? מה אתה אומר? אני שואל מה המזמור מיד אחר כך. למנצח על הגיתית, נכון? אם כן, זה למנצח. אז אם נאמר שיש קשר בין זין לחט, נוכל לומר שמנגינת השיגיון הייתה הקדמה למנגינה אחרת, למנצח. או על גיתית, זה אחת ה... זה אחד הכלים. מה? גיתית זה כינור פרסי. מניין לך? בסדר, אבל זה לא אומר שזה הייתה גיתית בימי התנך. כן, יש... יכול שהגיתית בימי התנך זה משהו אחר לגמרי, משהו שיש לו צורה של גת. יכול שזה בא מהעיר גת, זה לא ברור. מה שמה כינור? טוב. אבל בכל מקרה, אם תסתכלו בסוף פרק ג' של ספר חבקוק, איך זה מסתיים? פסוק י"ט. לא, אלוהים, כן, אלוהים אדוני חילי, וישם רגליי כאיילות, ועל במתי ידריכני למנצח בנגינותיי. אז הוא מסיים עם למנצח. אף פעם לא מצאנו שלמנצח זה בסוף. מזמור. זה המקרה היחיד שזה בסוף. אז כאילו הוא אומר, הנה אמרתי את התפילה על השגיונות, עכשיו לנצח בנגינותיי. נכון, בדיוק, זה אינכם. דבר נוסף, אף על פי שלא כל כך ברור מה זה הסגנון של שיגיון, אפשר פשוט לראות משהו דומה בין פרק ג' בחבקוק לבין פרק ז' בתהילים. זה מתחיל בשיגיון, הוא מסיים למנצח, ויש גם פה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, יש טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, בשניהם. יש תיאור מלחמה עם סוסים וחיצים, בשניהם. ויש סיום בהודעה לשם. אז יכול להיות שהשיגיון מציין סגנון כזה. יכול להיות שהסיפור של הסוסים והחיצים, זה התאים לצלילים שישמיעו, שהזכירו ירי חיצים ודהירה של סוסים. יכול להיות. אין? כלומר, כי עובדה שבשניהם אנחנו מוצאים את הדברים האלה. טוב, עכשיו, כל זה כמובן השערות בעלמה. מי יודע? אולי אני סתם אומר שטויות, אבל זה אפשרות. אין. יש אומרים שיגיונות מלשון שגגה, בחז"ל. שחבקוק היה לו, היה צריך לבקש סליחה על התחת דברים שלו כלפי מעלה. אז הוא אומר, עכשיו שהשם הסביר לי, אז אני חוזר בי. כן, כמו שיוב, אחרי שהשם נגלה אליו, כתוב, לשמע אוזן ידעתיך, ואתה עיני רעתך, על כן המאס וניחמתי על אפר ואפר. כלומר, הוא כאילו חוזר בו. אז גם פה חבקוק, חוזר בו. עד כאן ברור?
על
השגגות. כן, על הדברים שהוא אמר כאילו בשגגה.
זה אפשר תפייר בחבקוק הנביא השגגות
להתפלל
עם כלי מוזיקה?
בפשט זה עם כלי מוזיקה. התפילה הזאת היא על רקע מוזיקלי.
קרלבך.
כן, קרלבך. עכשיו, לפי מה שהסברתי עכשיו בשם חז"ל, זה משהו אחר. הוא בא להתפלל על שגיונותיו, על שגגותיו. עכשיו, יש עוד דבר מעניין בפרק הזה, שלוש פעמים מופיעה המילה סלע, סמך למד ה. בכל התנך כולו, רק בספר תהילים מצאנו את המילה סלע. ואילו בחבקוק מוצאים את זה בפרק שלישי שלוש פעמים. יש השערה שסלע זה מלשון סלסול, כלומר זה היה הוראה מוזיקלית, או של סיום של קטע. וכדומה, או כמו שבמוזיקה יש פעמים סימן לזה שצריך לחזור על הקטע. כן, יכול להיות כל מיני דברים אפשריים, גם פה חסרה לנו מסורת. אבל זה השערות אפשריות. רואים כאן שחבקוק מדבר בסגנון של ספר תהילים. טוב, הוא חי בתקופה שבה עדיין חוברו מזמורי תהילים. כן, יש פה קצת פלגיאט אולי, השאלה מי מעתיק ממי, זה גם שאלה. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. השם. שמעתי שמעך, יראתי. השם, פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. כלומר, תגובה ראשונה, הוא אומר, שמעתי שמעך. איפה הוא שמע? מה? איפה? פרק ב'. בסדר. הוא אומר, פרק ב' שמעתי שמעך. עכשיו, שהבנתי מה שאתה אומר, יראתי. למה? כי זה נורא מפחיד. כלומר, התהליכים שאתה מקדם בהיסטוריה הם ארוכי טווח, הם כרוכים בהרבה סבל. לכן אני מבקש, השם פעולך בקרב שנים חייהו, תשמור על פעולך. מי זה פעולך? זה עם ישראל. כלומר, הנביא רואה מה עתיד להיות עם ישראל, כמה צרות עם ישראל יעבור. אז הוא אומר, פעולך בקרב שנים חייהו. כן, יש בספר יוב גם כן משהו דומה, כתוב, למעשה ידיך תחשוף. כלומר, כאילו יוב פונה כזה שחור, אתה בראת אותנו, אז תטפל בנו, תעשה, כלומר, תשמור עלינו. כן, בקרב שנים, זה יהיה שנים ארוכות, חייהו. בקרב שנים, תודיע. כלומר, זה נראה כאילו שחבקוק רואה פה שני חורבנות. חורבן בית ראשון, שבתוכו הוא חי, ויהיה או כנראה עוד חורבן, ובסוף יהיה רוגז גדול, ברוגז, אולי זה השואה. רחם תזכור. תזכור את מידת הרחמים בתוך הרוגז. או כאשר אתה בא לרגוז על עמים, רחם על עמך. הכל אפשר. אבל הכוונה שיש פה תפילה שזה לא יהיה קשה מדי, שהספינה הזאת שמטלטלת בתוך ההיסטוריה תחזיק מעמד. כן. תודיע, תיתן דעת, או תאהיב, מלשון והאדם ידע. כן, אלוה. עכשיו הוא מתחיל קצת סיפור היסטוריה. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מארפרן סלע. כיסה שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. תראו את ההוד של התיאור. כן? מה זה אלוה מתימן? זה מזכיר לכם משהו הפסוק הזה? מה? וזאת הברכה, נכון? השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש, ממינו אשדת לעמו. נכון. בעצם הוא מתאר מחדש את מעמד הר סיני, כשמעמד הר סיני פה נתפס לא רק הופעה ב... מקום אחד, רק סיני, אלא פרן, סעיר, כל האזור, תימן, כל זה היה מלא מן ההתגלות. כן, ש... תימן זה באדום. כן, זה לא ארץ תימן של היום. תימן זה אחד מבני עשיו. כן, זאת אומרת שכל האזור הזה היה כנראה מלא מן ההתגלות. הכל רעד שם. כן. כן, נכון. כלומר, מבקרי המקרא למדו מזה ששם הוויה היה שם של אליל מדייני. כי כל האזור הזה זה אזור מדיין. נכון. אז מה הבעיה בזה? הרי זה מה שהמדרש אומר. שהרי מאיפה משה ידע את שם הוויה? ידע את זה מהמטה שהיה עץ בגן של יתרו. נכון? בגינה של יתרו היה עץ, והוא אמר... מי שיעקור את העץ הזה, יישא את ביתי. בא משה, עקר את העץ, נהיה המטה ועליו שם הוויה. מה הוא מחזל? אם כן, שם הוויה הוא למד במדיין. נו, אז מה הבעיה בזה? שילמד שם הוויה במדיין, מה קרה? אלא מה? צריך להבין משהו. האפיקורסים, הם חושבים שהם אומרים אפיקורסות גדול, כשהם אומרים דברים כאלה, ואינם מבינים שהם אומרים סוד גדול. כן, שניצוצות הקדושה של שם הוויה, התחילו ממדיין. הרי זה מה שכתוב, ויאמרו, ויאמר מואב אל זקני מדיין. מה אומר רשי? אמרו, מה, מנהיגם של אלה, במדיין נתגדל. נכון? כלומר, כל החוכמה של משה, הוא הגע את זה שם. שם הוא למד שם הוויה. עכשיו, יותר מזה, המדרש אומר איך העץ הזה הגיע ליתרו. זה היה המטה של אברהם. ואיך שהוא התגלגל לו, זה נטע אותו, נהיה עץ. מה? ודאי שידע שם הוויה. ושמי הוויה לא נודעתי להם? טוב, זה צריך ללמוד. יש על זה שיעורים שלי. כן? כן. אגב, אני רוצה לציין שלפי, אם כבר אתה הולך לפי המחקר, המחקר אומר שבני עבר המוזכרים בתורה, כעם שממנו בא אברהם, הייתה לו עיר בשם אבלה בצפון סוריה. נכון? עוד הרבה לפני מתן תורה, הרבה לפני אברהם. והמלך שם באותה עיר שמו היה עבר. והאלים נקראו בשם יה ואל. אתה לב לזה? מעניין. זאת אומרת שהמקור של שם הוויה לא ממדיין. אלא זה התגלגל למדיין. בסדר? אז כך שבהחלט יש התאמה בין דברי האפיקורסים לבין דברי המאמינים, אבל ההבדל הוא כחוט השערה. נכון, בסדר. מה? אה, לא, אבל חז"ל אומרים, איך זה הגיע? כן, איך זה הגיע למדיין? זה התגלגל מאברהם. כן, ברור. הרי איך שמות מגיעים, אתה יודע, יש למשל דבר שגילו, שאחד האלים המרכזיים בהודו נקרא אינדרה, נכון? אינדרה. עכשיו, גילו שלפני כמה אלפי שנים, השם הזה היה מצוי דווקא בפרס. ועוד 1,000 שנה לפני זה היה מצוי אצל החיטים באנטוליה. מה זה אומר? שזה שם שנדד. מאנטוליה לפרס הגיע להודו. אז זה דבר עם שם הוויה. לא קרה כלום. שם הוויה זה התחיל מבריאת העולם. זה גם. המחקר מה הם מבינים? מחקרים. טוב. זה רק בגלל שהוא העלה את זה שאני עניתי. טוב, בכל מקרה, רואים שחבקוק מעניין אותו מה שהיה. כן? אז הוא מתחיל מהתגלות מעמד הר סיני, כשהמעמד הר סיני הופך להיות תופעה אזורית, כן? זה לא רק הר סיני שבער באש, אלא אלוה מתימן יבוא, כן? מארץ אדום, וקדוש מהר פרן. זה אגב כמעט תואם כפשוטו את המדרש של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לבני אדום, אחר כך לבני ישמעאל, ואחר כך הגיע לבני ישראל. זה בעצם מה שכתוב כאן, נכון? וקדוש מר פרנצלה, כיסה שמיים הודו, ותהילתו מלא הארץ. טוב, יש המשך לזה, פעם הבאה, בעזרת השם.